אתם מאזינים לטרנס וורלד רדיו.
בלבי צפנתי, פרשנות מקרא מספר בראשית ועד ספר ההתגלות, מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, עורך ומגיש דני גלי.
שלום וברכה. בתוכנית זו אנו פותחים את סדרת השיעורים על האיגרת אל הרומים. הרשו לי לומר בכמה מילים על כותב האיגרת שאול השליח. כתביו מהווים צורה נוספת של התגלות. האל השתמש בדרכים רבות ומגוונות להעביר את מסריו. הוא התגלה לאנשים נבחרים במהלך ההיסטוריה, ודרך ההתגלות לאברהם אבינו יצר עמו את הקשר הישיר שהוביל לעדות שבעם היהודי וההיסטוריה הייחודית שלו. הוא מסר למשה את התורה שמשמשת כמסגרת ההלכתית לחיי העם היהודי. הוא ייסד את הנבואה, את ההשראה לכתבי ההגות והשירה התנכית. בברית החדשה יש התגלות בבשורות, בכרוניקה ההיסטורית בספר מעשי השליחים. ועתה הגענו להתגלות חדשה, אל האיגרות שנכתבו ברובן על ידי שאול השליח. האיגרות נכתבו לנמענים ספציפיים, אולם הן מעלות סוגיות שנוגעות לאמונה המשיחית ולחיי הקהילה בכל הזמנים. החיות של האיגרות, האופן הברור שבו מוצגים הרעיונות, הופכים אותן למסמכים אקטואליים גם מימינו אלה. מבין האיגרות, האיגרת אל הרומים מכילה את המסרים והרעיונות המרכזיים של האמונה המשיחית, ומכאן חשיבותה הרבה. רומא הייתה מרכז העולם בזמן ההוא, העולם שלמענו נצלב המשיח. באחד הפסוקים שמסכמים את מטרת הכתיבה של האיגרת, נאמר בפרק תתוו, פסוק 15, כתבתי לכם פה ושם בהעזה רבה למדי, כמי שמעורר את זיכרונכם, וזאת על סמך החסד הנתון לי מעט אלוהים, להיות משרת קודש של המשיח ישוע בשביל הגויים ולכהן בבשורת אלוהים, כדי שהגויים יהיו למנחה רצויה, מקודשת ברוח הקודש. שאול הדגיש הלוך וחזור שהוא השליח של הבשורה אל הגויים. בבחינה של המקומות שבהם ביקר והאנשים שהכיר, מתברר כי שאול יצא מארץ ישראל אל העולם הפגני להפיץ את הבשורה בקרב הגויים. שאול מדגיש באגרותיו את העובדה שהשליחות שלו לרומא, ולמקומות אחרים ביוון ובאסיה הקטנה, היא שליחות מכוונת בהשגחת האל. הוא מכריז כי לא היה מבשר אל הקהילה ברומא או בכל מקום אחר, אם שליח אחר היה מגיע לשם לפניו. בפסוק 29 שבפרק תתוו נאמר, השתדלתי לבשר במקומות שטרם השמיעו בהם את שם המשיח, כדי שלא אבנה על יסוד של אחרים. אלא ככתוב, אשר לא סופר להם ראו, ואשר לא שמעו התבוננו. שאול מכריז כי הדברים שהוא העביר לקהילות באגרות שכתב ובביקוריו האישיים, הם דברי אלוהים חיים, שאותן רצה להעביר ממקור ראשון, ולא כתוספת ליסודות שהקים שליח אחר. את האיגרת כתב שאול ככל הנראה בשנת 57 לספירה, במסע הביסור השלישי שלו, כשהוא מתארח אצל גיוס, מאמין מקורינתיה. הנמענים של האיגרת היו הגרעין הראשוני של הקהילה ברומא, קהילה שהייתה מורכבת מגויים ויהודים שגרו ברומא. למרות ששאול מכריז במפורש בפרק ט"ו שהוא לא היה ממייסדי הקהילה ועדיין לא ביקר אותה, מה שעולה מהכרזתו בפסוק כף הוא שהקהילה הייתה בראשית דרכה כששלח אליה שאול את האיגרת, ולכן ניתן לראות בו את אחד מהמייסדים הרוחניים של הקהילה. כך באיגרת שכתב לרומא, וכך באיגרות שכתב לקהילות אחרות, שהיו כולן קהילות חדשות. רומא הייתה מרכז האימפריה. לשם באו ומשם יצאו אנשים מכל רחבי האימפריה, ולכן סביר להניח כי המייסדים של הקהילה הקטנה ברומא היו אנשים שבאו לאמונה במחוזות אחרים של האימפריה, גם כתוצאה מפגישה עם שאול ומאמינים אחרים. כדומה לכך אפשר להביא את זוג המאמינים אקילה ופרסילה, שנאלצו לברוח מרומא ברדיפות של קלאודיוס את היהודים, נפגשו עם שאול בקורינטוס, הצטרפו לקהילה המקומית וחזרו מאוחר יותר לרומא. אפשר להגדיר את שאול כמייסד של הקהילה ברומא בשלט רחוק, באמצעות איגרות, מכתבים ושליחים שפעלו בשמו. למרות שלא ביקר בעיר לפני כתיבת האיגרת, שאול הכיר את העיר, משום ששמה הלך לפניה כמרכז האימפריה, והתיאורים אודות החיים ברומא, התרבות והאמונות האליליות הגיעו לכל רחבי האימפריה, ודאי לאיש משכיל כשאול התרסי. ההשפעה של רומא הייתה ניכרת בכל רחבי האימפריה, וערים כמו פיליפי, תסלוניקי וקורינטיה היו קולוניות של רומא מבחינות רבות. התרבות, השפה הרשמית, החוקים, המנהגים והאמונות הדתיות היו כולם רומאיות במקור. שאול נולד בתרסוס, עיר רומית שכל אזרחיה היו אזרחים של רומי. הוא גדל כיהודי שנחשף לתרבות הרומית וחי במחיצת הרומאים כל חייו. האיגרת מציגה את הבשורה כתוכנית הישועה של האל עבור האנושות כולה. כמה פרשנים הציעו את הכותרת הצדקה בזכות האמונה כמוטיב המרכזי של האיגרת כולה. אפשר גם לתאר את הנושא המרכזי של האיגרת במושג שהטביע שאול עצמו בפסוק 17 של הפרק הראשון, צדקת האלוהים. וכמו ששאול עצמו ציטט בהמשך הפסוק את דבריו של חבקוק, וצדיק באמונתו יחיה. הכרזה זו כוללת בתוכה את המוטיב של הצדקה באמונה, ולצידו נושאים כמו אשמה וחטא, התגדשות וביטחון אישי. המטרות של שאול בכתיבת האיגרת היו מגוונות. הוא כתב אותה כדי להכין את הלבבות של חברי הקהילה לקראת בואו לרומא בדרכו לספרד. הוא רצה להציג באיגרת את עקרונות הישועה לקהל מעורב של גויים ויהודים, ולבאר את היחס בין היהודי לגוי בתוכנית הגאולה האוניברסלית של האל. הצורך להרחיב את הדיבור בנושא זה מקורו בוויכוחים הבלתי נמנעים בין יהודים שומרי תורה שהאמינו בישוע, שמצאו את עצמם כחלק מקהילה מעורבת של גויים ויהודים, כפי שהייתה הקהילה ברומא בזמנים ההם. נראה כי שאול מצדד בפשרות מסוימות למען קירוב הלבבות בין מאמינים יהודים למאמינים גויים. ההתעקשות על חוקי הלכה מסוימים רק תרחיק את הגויים מהמטרה שלשמה התגשמה הבשורה לפי דעתו של שאול. שאלות כבדות משקל התעוררו בקרב חברי הקהילה הראשונים. מה תהיה ההשלכה של הכנסת הגויים לממלכת האלוהים בנוגע לבחירת האל בעם ישראל? האם יחזיקו היהודים במעמדם גם לאחר שהגויים התקבלו לקהילת המאמינים ללא הציות למצוות התורה, ובראשן התבילה ושמירת השבת? אם הגויים יתקבלו לממלכת האלוהים ללא גיור, מה תהיה המשמעות של הבחירה המקורית בעם ישראל? האם יוצדקו הגויים מתוך אמונתם באלוהים ובבשורתו? מה יהיה תפקידה של התורה בחייהם? האם יצטרכו לשמור את התורה כדי להיצדק לפני האלוהים? ועבור בני ישראל? האם האמונה הופכת את התורה למיותרת? שאול מבהיר באיגרתו כי האל שומר מקום לגויים בממלכת האלוהים, וכי הוא מינה אותו כשליח לגויים. בד בבד מאמין שאול בנצחיות של הברית שקראת אדוני עם עם ישראל בסיני. ברית זו מבדילה את עם ישראל מן הגויים. התורה והמצוות שכלולות בה הן הבסיס לזהות היהודית. שמירת המצוות משמשת ככלי להבדיל בין היהודים לשאר עמי העולם, והנושא עצמו עמד במרכז של דיון פנים יהודי באשר למקומם של המצוות וחשיבותם. בימי בית שני היו מספר זרמים בתוך היהדות, החל מזרמים אורתודוקסיים שגרסו כי קיום המצוות הוא ערך עליון שבא להביע את אהבת האל והנאמנות לו של המאמין, ועד לזרמים ליברליים יותר שהצביעו על אהבת האל והאדם כערכים החשובים ביותר. שאול היה מאלה שגורסים כי גם הגויים יכולים להיות מונעים מאהבת האל ונאמנות כלפיו, גם אם הם לא מקיימים את מצוות התורה. מצוות התורה כשלעצמם, ללא הגרעין המרכזי של האמונה, הן בלתי רצויות לאלוהים. עיקרון שהנביאים העלו זמן רב לפני כן. שאול גורס שכל בני האדם שווים לפני האלוהים, בחטאם ובזכותם להשיג את צדקת האלוהים. העיקרון של השוויון בפני האלוהים של כל המאמינים, הוא המניע לשליחתו של המשיח לסבול למען האנושות כולה. על המרכזיות של האיגרת אל הרומים, מעידים דורות רבים של פרשנים שהצביעו על האיגרת כמסמך המרכזי של האמונה המשיחית. איגרת זו זכתה ליותר תשומת לב בעולם הנוצרי מכל ספר אחר בתנ"ך או בברית החדשה. אנו ננסה להצביע על האיגרת כעל מסמך יהודי של שלהי ימי בית שני. אין אפשרות להבין את האיגרת ללא ידע מבוסס של התנ"ך והפירושים העיקריים שלו באותה תקופה, המשנה והגמרא, שהיוו את הבסיס לתלמוד שנערך מאוחר יותר. את האיגרת אל הרומים אפשר לפרש כחיבור ששייך למגוון הרב של החיבורים היהודיים מאותה תקופה. שאול עצמו היה יהודי שנולד בתרסוס, עיר רומית לחופי הים התיכון בטורקיה של היום, לא רחוק מסוריה. שפתו, שיטת הפירוש שלו, המינוחים שבהם השתמש, סגנון הכתיבה, כולם משקפים את החינוך היהודי שקיבל בתרסוס ואחר כך בירושלים, את המסורת היהודית שעל ברכי הגדל, וזאת בנוסף להשפעה ההלניסטית של התרבות הרומית. הבנתו של שאול את התנ"ך, ובמיוחד את הנבואות המשיחיות שבו, משקפת את ההבנה היהודית ובאה לידי ביטוי בטענות שהוא מעלה באיגרת. ללא הכרה של אותן מקורות, המסקנה של פרשנים רבים הייתה כי שאול פרץ דרך חדשה לגמרי בהבנה של התנ"ך. כחיזוק לגישה זו, הם מתייחסים להשפעה ההלניסטית שניכרת בכתביו ומתעלמים לעתים בכוונה מהמקורות היהודיים ששימשו את שאול בכתיבתו. אין להתעלם מן ההשפעה ההלניסטית על רבים מהמלומדים היהודיים באותה עת, אולם ההבנה של המקורות היהודיים של הברית החדשה בכלל ושל האיגרת אל הרומים בפרט חיונית לשם פירוש נכון של הכתובים. האיגרת אל הרומים היא מסמך מרכזי ששימש להנחת היסודות לחשיבה הנוצרית ובמיוחד של הרפורמציה. שאול נחשב בעיני הנוצרים כמי שהניח את יסודות התיאולוגיה של החסד, ומכאן של השינוי הרדיקלי של הדת המקורית, דת האם, לדת הנוצרית כפי שהיא מוכרת כיום. נקודת מבט זו שאומצה גם על ידי רבים מהמלומדים היהודים, הייתה הגורם לקרע ההיסטורי בין הכנסייה לדת היהודית. בגלל פירוש מעוות לעתים, התפתחו שתי הדתות באופן עצמאי ובאנטגוניזם חריף. כך התבססה במשך הזמן הדעה ששאול הוא המייסד של דת חדשה לגמרי, הנצרות. בלימוד של האיגרת אשתדל עד כמה שאפשר לתקן את הרושם הזה ולהצביע על אופיה היהודי של האיגרת בלי להתעלם מן האתגרים שהיא מציבה בפני יהודים שומרי מצוות. כל פרשן חייב להיות נאמן למקור אותו מפרש. אנו יוצאים מתוך ההנחה שאת הפירוש הנכון לאיגרת ניתן לתת רק מתוך הכרה של הקשר שלה אל התרבות, ההיסטוריה והמסורת היהודית שממנה צמח שאול ובתוכה פעל במידה רבה. אני מתייחס אל האיגרת כאל מסמך יהודי של התקופה, היינו שלהי ימי בית שני. כיום אנו יודעים שהיהדות של אותה תקופה הייתה מגוונת למדי באושר של הזרמים שהשפיעו על המחשבה של הוגי דעות כמו שאול. היו ספרים חיצוניים, ספרים היסטוריים כמו הספרים של יוספוס, הספרות של כת מדבר יהודה, הפירושים השונים של המשנה, הגמרא, המדרשים ומקורות פילוסופיים יותר כמו פילון האלכסנדרוני. כל אחד מאותם מקורות, מאותם זרמים, מייצג חשיבה וסגנון ייחודיים, וכולם יחד השפיעו על שאול בהבנתו את התנך ואת האמונה המשיחית. שאול היה תוצר טיפוסי של היהדות הגלותית באותו זמן. הוא דיבר יוונית, חשב כיווני, וכתב את האיגרת ביוונית לקהילה שקמה ברומא ודיברה ביוונית. למרות ההשפעה החזקה של התרבות היוונית, יש לציין כי שאול בחר להתחנך בירושלים על ברכיו של אחד מהחשובים שבמלומדים היהודים באותו זמן, רבן גמליאל הזקן מבית מדרשו של שמאי. שאול מזהה את עצמו כפרושי, בן לשבט בנימין, שמחשיב את החינוך שקיבל אצל רבו. אנו נראה שהסגנון שבו מציג שאול את טענותיו מקורו בצורת חשיבה מדרשית, ולעיתים הלכתית טיפוסית. שאול מפתח את הרעיונות שהוא מעלה באיגרת ביציאה מתוך התנך. הבסיס לכל הטענות שלו הם פסוקים של התנך, וצורת החשיבה שלו היא של תלמיד בבית המדרש. מי שמעיין בפירוש לספר חבקוק של קהילת מדבר יהודה בקומרן, ימצא שיטות פירוש דומות לאלו של שאול בפירוש של המקור התנכי. דמיון זה הביא חוקרים רבים למסקנה שהקהילה בקומרן התבססה על מקורות משותפים לאלו שעיצבו את הקהילה המשיחית המוקדמת. היו אלה מקורות שנחשבו למקודשים בעיני רבים מהיהודים שחיו באותה עת, הפרושים, האיסיים והמאמינים בישוע. אפשר לומר כי ההשקפה התיאולוגית של שאול ושל ישוע עצמו חופפת את זו של האיסיים בנקודות רבות. שאול פותח את האיגרת בפרק הראשון במעין הקדמה שבה הוא מציג את עצמו ואת הבשורה שעליה הוא ידבר. האיגרת מציגה את הבשורה כשהרקע שלה הוא מצבו העגום של האדם החוטא. האדם שקוע בחטא, וללא הצדקה שבאה משמיים, אין לו סיכוי להשתחרר מאחיזתו הלופתת של החטא בחייו. הבעיה של המין האנושי היא שהוא מחוסר הבנה לגבי המידה והעומק של השחיתות והקלקול המוסרי שבה הוא שקוע. רוב בני האדם אינם חשים כלל את הצורך להיוושע ולשנות את המצב העגום שבו מצוי הפרט והחברה שבתוכה הוא פועל. מעט שאול, עבד המשיח ישוע, אשר נקרא להיות שליח ויוחד לבשורת אלוהים, בשורה שאלוהים הבטיח מקדם בפי נביאיו בכתבי הקודש על אודות בנו ישוע המשיח אדוננו, שלפי הבשר מוצאו מזרע דוד, ולפי רוח הקודש הופגן שהוא בן אלוהים בגבורה בתחייתו מן המתים. שאול פותח את האיגרת בהצגת הבשורה כהבטחה של האל בפי נביאי התנ"ך שהתקיימה בדמותו של ישוע המשיח. ישוע הוא יהודי מזרע דוד, המלך, שכונן בתכונות על-אנושיות בהיותו בן האלוהים, שקם לתחייה מן המתים, בזמן שהמין האנושי כולו יכול רק לצפות לכך. ישוע הוא בן האלוהים שהיה לעבד ונתן את נפשו עבורנו כדי שאנו, השקועים בחטא, נבשע. אין הוא יכול להכריח איש לבוא אליו ולבקש את ישועתו. הבחירה היא בידי כל אחת ואחד מאיתנו. הוא לא יכריח איש מאיתנו להאמין בו ולשרתו. הוא אמר לעיר ירושלים בשעה שביקר בה, ירושלים, ירושלים, ההורגת את הנביאים וסוקלת את השלוחים אליה. כמה פעמים חפצתי לקבץ את בנייך, כתרנגולת המקבצת את אפרוחיה תחת כנפיה, ולא רציתם. ובהזדמנות אחרת אמר, אתם חוקרים את הכתובים כי חושבים אתם שיש לכם חיי עולם בהם, והם המעידים עליי, ואילו אתם אינכם רוצים לבוא אליי כדי שיהיו לכם חיים. איזה דבר נפלא היא הזכות שנפלה בחלקנו להיות משרתיו של האדון ישוע המשיח. הבחירה היא בידי כל אחת ואחד מאיתנו. האל רוצה בקרבתנו, רוצה להגן עלינו ולשמור אותנו מפני הרעה שבעולם הזה, אולם הוא לא יכריח איש מאיתנו להתקרב אליו. בדרך לדמשק, שהוא רודף אחר המאמינים, הופיע האדון ישוע בפני שאול ושאל אותו, שאול, שאול, למה תרדפני? ושאול הנדהם השיב, מי אתה, אדוני? אנוכי ישוע אשר אתה רודף. ברגע זה קיבל שאול את ישוע כאדונו ומושיעו, והיה לעבד המשיח, כפי שהוא מציג עצמו בפסוק הפתיחה. זו לא הייתה הבחירה שלו להיות שליח, אלא של האל שקרא לו. שאול נכנע לפני המשיח, עשה עצמו עבד שלו, ואז נקרא להיות שליח. הבעיה של הממסד הדתי היא שפועלים בקרבו אנשים רבים שלא נקראו להיות שליחים או משרתים. אלוהים אמר על נביאי השקר בירמיהו כ"ג, לא שלחתי את הנביאים והם רצו, לא דיברתי עליהם והם ניבאו. ירמיה נקרא להיות נביא, ושאול נקרא להיות שליח. על השליח אומר ישוע בבשורה על פי יוחנן, פרק י"ג, עבד איננו גדול מאדוניו, ושליח איננו גדול משולחו. השליח נבחר בידי האל לבשר את הבשורה, ומשמש כעד נאמן לדבר אדוני. שאול מעיד על עצמו שראה את האדון ישוע שקם לתחייה. הוא מכריז שקיבל את המתנה הייחודית לדבר בשפות, כדי שיוכל לדבר בשפות של השבטים הרחוקים, אותם ביקר במהלך שליחותו. הוא ניחן גם במתנת הריפוי, ויכול היה להחיות אנשים מן המתים. כל אלה הם הוכחות לכך שהוא נשלח להפיץ את הבשורה. שאול יוחד לבשורת האלוהים, הוקדש במיוחד למשימה זו. יש הבדל בין התקדשות שמקורה בהתרחקות מן החטא, להתקדשות למען מטרה מסוימת. אין זה מספיק להתקדש במובן של התרחקות מן החטא. זהו צעד חשוב ונחוץ. אולם אדוני רוצה להקדיש את המאמין לשירות, לתת לו תפקיד מיוחד במלכות השמיים. המאמין שמופרד מן החטא ואינו מוקדש למען המטרה הנעלה, יחוש בחיסרון שבחייו. האדם נולד לשרת ולתת. זוהי משמעות ההתקדשות למען בן הזוג בחתונה. שני בני הזוג מתחייבים להקדיש את עצמם למען בן הזוג השני, לפרוש מהבלי העולם למענו ולהקדיש את חייו עבורו. המאמינים הם מלח הארץ, והמלח מביא לצמאון. חישבו על זאת, מאזינים יקרים. האם אתם גורמים לאחרים לצמו לדבר אדוני ולבשורה, למים החיים? ההקדשה של שאול לתפקידו היא המשך טבעי של ההקדשה של עם ישראל לתפקידו בין הגויים בסיני. והייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. הביטוי בשורת האלוהים מקורו מפסוקים כמו זה בישעיה נ"ב, מה נבו על ההרים רגלי מבשר, משמיע שלום, מבשר טוב, משמיע ישועה. ושאול ממשיך, בשורה שאלוהים הבטיח מקדם בפי נביאיו בכתבי הקודש. הבשורה אינה חידוש מהפכני, היא הובטחה כבר על ידי הנביאים בנבואות ששזורות לכל אורך התנ"ך. אלוהים אוהב את האנושות, והוא מציג בפני הדרך לישועה מהשפל שאליה הביא אותה החטא. הוא חפץ לקרב אליו את האדם האבוד, להעניק לו מאהבתו. הוא אוהב אותנו, ולכן נתן את בנו יחידו כדי שנבשע. על אודות בנו, ישוע המשיח אדוננו, שלפי הבשר מוצאו מזרע דוד, ולפי רוח הקודש, הופגן שהוא בן אלוהים בגבורה, בתחייתו מן המתים. זוהי תמצית הבשורה שאותה מציג שאול מיד עם פתיחת האיגרת. שאול מציג את ישוע כמי שנולד לזרעו של דוד המלך, אולם הוא אינו ככל בני האדם. הוא בן האלוהים, ישות נפרדת ומיוחדת שהוקדשה לתפקידה עוד בהיותה לצד אביה שבשמיים. תקומתו מן המתים היא הוכחה לייחודו ולמעמדו הרם כבן האלוהים. ללא התקומה אי אפשר היה לייחס לו מעמד על אנושי. ישוע לבש דמות של בשר, חי ונשם את האוויר שאנו נושמים, שירת בעבודתו את הקהילה, וסבל את התחייה והלעג של אנשים שדחו אותו. לאחר מותו חזר וישב לצד אביו שבשמיים. במעמדו הנוכחי הוא מפגיע בעד החוטאים שחוזרים בתשובה, מנחם אותם ומוליכם בדרך הישר. תקומתו מן המתים מבטיחה כי הוא יחזור לארץ, ישפוט את המתים וימלוך כאן בצדקה. אלוהים אמנם התעלם מעיתות הבערות, אך כעת הוא מצווה על כל בני האדם בכל מקום לחזור בתשובה, שכן יעד יום לשפוט תבל בצדק על ידי איש אשר מינה, והמציא הוכחה לכל בהקימו אותו מן המתים. כולנו נצטרך להתייצב מולו ביום מן הימים. השאלה אם נתייצב מולו כמי שבטח בישועתו, או כמי שניצב למשפט על חטאיו. מי שלא קיבל אותו כמושיע, יעמוד למשפט הימים. האמת היא שאיש אינו יכול להתייצב בפני האל בזכות מעשיו והצדקה שלו. מי שלא ישים את מבטחו באדון, יורשע לנצח. שלום לכם ולהשתמע.
האזנתם לתוכנית בליבי צפנתי. עורך ומגיש דני גלי. התוכנית מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, והיא משודרת כל ערב בימי ראשון עד חמישי בשעה 10:30. ניתן להאזין לתוכנית גם ברשת האינטרנט. כתובת האתר היא www.ttb.org/hebrew. אני חוזר, כתובת אתר האינטרנט היא www.ttb.org/hebrew. אתם מאזינים לכל הישועה, שידורי הרדיו של היהודים המשיחיים. אנחנו משדרים בכל ערב בשעה 10 בגלים בינוניים 1350 קילוהרץ. המעוניינים יכולים לכתוב אלינו לתא דואר 7244 ירושלים, מיקוד 91071. אני חוזר, כתובתנו, כל הישועה, תא דואר 7244 ירושלים, מיקוד 91071. לילה טוב לכם, כל טוב ולהתראות.